Agate. Agate. KZ Radio. ועכשיו, המקום. הכי חם. הכי חם בקצה.
שלום, בוקר טוב. אתן ואתם על המקום הכי חם בקצר, KZ Radio. כמדי יום רביעי ב-11, אנחנו כאן עם עוד תוכנית. אפשר להאזין לה דרך האפליקציה של רדיו הקצה, אז פשוט תחפשו אותה, תורידו ותתחברו, ובמשך היום זה יעלה גם לאתר של הקצה, גם לאתר של המקום הכי חם בגיהנום, ותוכלו לשמוע ולספר לחברים ולתת להם גם לשמוע. אנחנו בעוד תוכנית בלי רידו לב, שעדיין נמצאת בחופשה, אבל שבוע הבא תהיה כאן, גם אני צריך לגרור אותה בשלשלאות, ועם בר פלג, היי בר.
אהלן, מה העניינים?
המפיק שלנו, שאני צריך לך היום הרבה הרבה עזרה, יש לי מלא שאלות לשאול אותך.
בשביל זה לא משלמים לי, מצוין.
לא, כי אנחנו.
כן.
ואני רוצה לספר לך סיפור. אתמול, סתם יום, הלכנו ברחוב, לא רחוק, ממש לא רחוק מכאן, בסדרות ההשכלה, שרון שפורר, שהיא ראש דסק התחקירים של המקום, וגם התחקירנית המרכזית שם, שלא לומר היחידה, ואני מנסות לחשב מאיזו תחנה היא תיקח את האוטובוס לחולון. ואת מי אנחנו פוגשות, בר?
את מי אתן פוגשות?
נכון. ואת מי אתה יכול לפגוש ברחוב שאתה הולך, אם לא את גלעד ארדן?
למשל.
לא קורה לך?
לא.
טוב. אז ככה פגשנו את גלעד ארדן, אשכרה ישבנו בזה וחיפשנו נושאים ודיברנו על הנשק ונשק ונשק, ואופה אנחנו יוצאות, עומד שם גלעד ארדן למרגלות האולפן של חדשות 2 בהשכלה, במין מסיבת עיתונאים מאולתרת. אז ישר התקרבנו.
מתוקף היותכן עיתונאיות, כמובן. ויש המסיבה, אז כאילו...
עיתונאיות, מסיבה, ואיך נאמר את זה. עיקר מעיינינו היה על מציאת אוטובוס לחולון, ככה שהיה לנו מקום פנוי בראש. ודי התפרצנו למסיבת עיתונאים הזאת, שהייתה בעצם מסיבת צלמים, כי אתה בטח מכיר את הנועל הזה, שהוא עומד ואומר את דברו, ואין מי שיתקיל אותו בשאלות, שלחו כמה צלמים, לקחת סינק, מה שנקרא. אז שרון, שהיא מציקנית ידועה, ישר התחילה לשאול אותו, לאילו חברות נשק עוזר החוק החדש שלו, החוק שמאפשר לכל מי שהיה רובעי 7 בצבא לקבל רישיון לאקדח, ומאפשר פוטנציאלית עד 500,000 נושאי נשק חדשים בישראל. עכשיו, שנייה לפני שנחזור לשרון, האמת, אני חייבת להגיד, אני לא האמנתי שנגיע ליום שנוגדר על פי רובעיותנו. כי תכלס, אפשר לרענן את כל החלוקה לשבטים של רובי ריבלין, הנשיא, לחלוקה לרובעים. נגיד, איזה רובעי אתה, בר?
אני חושב שאני רובעי 5. רובעי 5, אבל אני תותחן 20. אם אפשר לשלב את זה גם לככה. כן, משהו מוגזם.
זה נשמע נורא.
נורא, ממש.
כן, הרבה. אני חושבת שגם אני רובעי 5, אגב, אבל אני הולך לבדוק את העניין הזה.
קדימה.
אני אפשפש בהיסטוריה
בבקשה.
שלי.
בבקשה.
ועכשיו, שתדע לך...
זרקת רימון? אני... יצא לך?
לא.
זה נראה לי ההבדל.
נפל עליי לפני כמה ימים רימון מהעץ, זה נקרא?
אפשר לומר, כן.
העץ רימונים, ישר הוא התפוצץ על הרצפה, זה היה נורא. אז מעכשיו אני גם מבררת עם כל מרואיין איזה רובעי הוא, כי פעם נגיד שהייתי כותבת על נושאים חברתיים, מה שאני עושה בעצם עד היום, הייתי שואלת אנשים מאיפה הם בארץ, זה מה שהכי מעניין אותי, מאיפה הבן אדם מגיע. מהיום, בכמה כלי נשק הוא למד להשתמש, אני בטוחה זה מלמד עליו מלא דברים. בכל אופן, שפורר ואני בהשכלה, היא מציקה לירדן, לזכותו יאמר שאפילו שהוא לא זיהה אותנו ולא הבין מאיפה נפלנו עליו, הוא הסכים לענות על כמה שאלות בזמן שהילדים שלו היו באוטו בדרך ללונה פארק, ואז אני שאלתי אותו על פריצה בקריטריונים למתן רישיונות לנשק, שגילינו, ונדבר על זה, והוא יודע שהוא לא יודע והוא יברר, חיים הר זהב ידבר על זה כאן ממש עוד מעט, וקמתי היום בבוקר עם תחושה קצת חמוצה. אתה יודע למה?
למה?
כי הבנתי שפספסתי בגדול.
תסבירי.
לא שאלתי את השאלה שבאמת הייתי צריכה לשאול אותו, ועכשיו אני אשאל את השאלה שאף פעם לא שאלתי אותו, ואולי פעם הוא יענה. מר ארדן, השר לביטחון פנים, האם אתה מסוגל כבר להודות שיעקב אבו אלקיאן לא היה מחבל של דאש, אלא מורה שנסע ברכבו ביום פינוי הכפר שלו אום אל-חירן, ונורא בטעות על ידי שוטרים? שההרג של השוטר ארז לוי באותו אירוע לא היה פיגוע דריסה, אלא תאונה שהגורם היחיד לה הוא הירי של השוטרים על האזרח אבו אלקיאן? ושאלה משלימה אם אתה כבר לא כאן. למה לא תודה ותאפשר למשפחה ולכפר שעומד להתפנות בחודש הקרוב לסגור את הפצע הכואב והמדמם הזה?
Uh-huh. Bella. לקוד קידה מולכם עומדת האחת אבל לא היחידה שמביאה תשית באווירה נשית פרש לעלה כהן על הביט אז אני באה מלמעלה מה שחונק אתכם אצלי זז קל אז וואלה לא כל אחת שמעיזה סימן שעלה לה אני כאן בשבילך שתעשי מה בא לך את אחות וזה לכל הפחות נותן לי לאסוף כוחות לתת את עצמי לסחוט את המיץ מיפת השיער אומרת לך יאללה תרביצי אלפי מקומות אני שברתי את הבמות ואז שברתי מוסכמות אז כולכם מוזמנים לקודקידה כולכם מוזמנים לקודקידה כולכם מוזמנים לקודקידה מולכם עומדת האחת אבל לא היחידה כולכם מוזמנים לקודקידה כולכם מוזמנים לקודקידה כולכם מוזמנים לקודקידה מולכם עומדת האחת אבל לא היחידה כי אני באה כמו פטיש לא מתחלקת עם המייק לא תוריתי במחיר כי אי אפשר לתמחר את הווייב נסעתי במכונית והיא הפכה לחללית כי אני מביאה את הבומבה מובילה את המסעית אל תעשה את הטעות ידעתי ברגע שבאתי שאם לא שברתי אתכם עדיף לי למות כולם על הגב ידיים עפות איזה יופי פוגו מכות הם נדבקים אליי כמו טופי אז תקלוט את תקלוט כי אני באתי לתת אני דופקת פורסת פה את כל האמת ואם נקטע לי הפלואו זה כי עבר פה הפף משפריצה את התדר כמו חלב מהאף ואם נקטע לי הפלואו זה כי עבר פה הפף משפריצה את התדר כמו חלב מהאף אומרים את לא מספיק אינדי בשביל להיות ראפ אבל את לא מספיק ראפ בשביל להיות היפ-הופ לא מספיק טייט להביא אותה פופ לא מספיק לוס בשביל לוותר על הדרופ אין לי את השיווק שימכור לי את ההוק שיסביר לי פשוט שיביא את הסיפוק למה אין לי את הגימיקה אבל יש לי את המימיקה טיפ הכישרון יותר מדי ליריקה פעם משם תגרץ היום רק וויד מחליקה את הרבקה בנוסע המתמיד להופעה תבין זה מה נהיה ממני מאמין מינימום אלא מינימלי בלי 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 לא קונים כמוני במקולת לא שומעים בתדר אקו מה נסגר איתך את מרגישה בסדר למה אין לך רישיון אבל חשה על מטוס אז אל תקרא לי דיבה כי קוראים לזה בוס 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 בוס
בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס בוס
בוס בוס בוס בוס עם בוס מתוך אלבום חדש שהולך לצאת ממש בתחילת ספטמבר.
וואי, זה היה מעולה.
נכון, זה קטע מצוין. יש לה הופעה ואני ממש מתבאס שאני לא אהיה בארץ בשביל לשמוע את ההופעה הזאת.
כולנו מתבאסים שלא תהיה בארץ.
נכון.
סתם, מפרגנים, מפרגנים בטירוף.
כן.
טוב, אז השבוע הלך לעולמו אורי אבנרי. אני ממש אומר את המילים האלה בלב כואב. לפני שבוע שלחנו לו מכאן איחולי החלמה ו... זה לא הצליח, וגם התקווה לראיין אותו אי פעם בתוכנית הזאת נגוזה, אבל נמצא איתנו רונן ברגמן, אחד העיתונאים האחרונים שאבנרי חינך לעיתונות ומעשים טובים, כתב ידיעות אחרונות, בשנים האחרונות גם כתב וחבר מערכת הניו יורק טיימס. רונן?
אלן.
מה העניינים?
בסדר.
כן?
חושיר.
נכון, מעולה. כן, גם נפלתי. רונן, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על, על אורי אבנרי העיתונאי. בטח נכנס ככה לעוד דברים שהוא עשה, אבל באמת הקטע של העיתונות, לא יודעת להגיד אם זה פריצת הדרך הגדולה שלו, אבל בטח אחת מהן. ולפני הכל, אני ממש רוצה שתספר את הסיפור שאני אוהבת, ואתה יודע שאני אוהבת אותו, ואני גם משתמשת ומצטטת אותו, כאילו לפחות קרה לי. אז תספר.
מבחינתי אני מעביר אותו אליי, כאילו שהוא קרה.
הוא קרה לי, הוא קרה לי. עבר הקולקטיבי שלנו.
אבנרי קיבל אותי לעבודה בלי התחשבות בגיל.
כשהיית בן?
קצת פחות מ-15.
או שזה כל אחד נהיה עיתונאי בגיל קצת פחות מ-15, אתה רוצה לספר איך זה קרה לך?
אני כתבתי אז בשנתיים או שלוש לפני זה, הייתי כתב נוער בשמיניות באוויר, הייתה אז תוכנית תואר ובמעריב לנוער, אבל כל זה היה נראה לי לא מספיק איכשהו, רציתי לכתוב בעיתונים של מבוגרים למבוגרים, ובנושאים של מבוגרים, כתבתי שתי כתבות, ונסעתי לתל אביב, שמתי את זה בפיג'ן הור של אורי, אז היה גורדון 3, היה מערכת בניין נקלין פול, שהיה עליו צו הריסה, ואורי עם הקשרים שלו עם צ'יץ' תמיד הצליח לדחות את זה איכשהו. וכמה ימים אחרי זה הוא התקשר, ואמר לי, קראתי, שווה לדבר, תבוא אליי הביתה. זה היה יום חמישי, ואני זוכר, באמת אחד הימים הכי מאושרים בחיי.
כאילו שמת, הלכת ושמת שתי כתבות בתיבת הדואר של מערכת העולם הזה. כאילו...
נכנסתי פנימה ושאלתי איפה אתה דואר של אורי, כלומר, בכברת שם, וראיתי שהמזכירה שמה את זה אצלו, והוא התקשר.
וואו. אוקיי, אז הלכת אליו הביתה.
זה היה חלק מאורי דרך אגב, כלומר, אורי מצד אחד היה אדם מאוד מרוחק, ולא... לא תמיד ידידותי לסביבה.
כן, רגש שני, לא היה הצד החזק שלו, לא, כמו שהוא ידע להודות בעצמו.
ומצד שני, אבל מאוד מאוד, הייתי אומר, פתוח ובלי מניירות. כלומר, אני זוכר שנכנסתי אליו הביתה בתחילו, ואמרתי, שלום, מר אבנרי, אז הוא אמר לי, בוא נסכים, זה פעם אחרונה שאתה קורא למר אבנרי, אני אורי וזהו. והוא קיבל אותי ככה על תנאי לעבודה, וניסיתי ועשיתי כמה כתבות, זה התפרסם, ואז, באחת מהכתבות הראשונות, סיימתי אותה זה היה איזה מין גיג כזה שכתבים צעירים מטופשים שרוצים להישמע מתוחכמים היו מסיימים את הרבה כתבות, אז איזושהי שאלה בומבסטית ותשובה ימים יגידו. נניח, האם בנימין נתניהו יביא את השלום?
יוציא את הקדנציה התשיעית שלו, כן.
כן, האם הוא יביא את השלום? ימים יגידו. ואז אני לא זוכר מה הייתה השאלה שם, אבל... אבל סיימתי, הגשתי לו את הכתבה, והכתבה מסתיימת באותה סימן שלה, וזה היה בחדר הקטן ששימש לו גם אזור לאימון גרפי, וגם לעריכה, וגם משרד, והוא קורא את זה, ואז בסוף, כשהוא מסיים את אותה כתבה שמסתיימת בסימן שלה, ובימים יגידו, הוא מרים אליי את העיניים הכחולות הגדולות שלו, ומחייך ואומר לי, תגיד לי, אינגלה, אם ימים יגידו, בשביל מה אני צריך אותך?
כן, אני זוכרת שזה קרה גם לי. חלום סתם.
זה הצמצות.
כן, אז למה? מה זה אומר? תסביר לי מה זה אומר.
זה אומר עיתון שלא רק בא לדווח, אלא הוא בא עם אמירה, והוא בא עם מלחמה, והוא בא עם ביתה, והוא בא עם רצון לקרוא תגר על המוסכמות.
אבל מה, בעצם, אם יגידו מה, למה אני צריך אותך, מה הוא רוצה, שאתה תחזה את העתיד? זאת אומרת, שאתה מביא כתבה, אתה גם תדע, אתה מדווח עכשיו על המציאות, על מה שקורה עכשיו.
מה שהוא ניסה להגיד זה, שאם ימים יגידו, יעני, אם יש לי את הסיקור השוטף, הרגיל, הכרוניקה וזה, אני לא צריך אותך. אני מביא אותך, אני מטפח אותך, אני בחרתי אותך, אני חושב שיש לך פוטנציאל, בגלל שאני חושב שאתה יכול לעשות מעבר. בגלל שאני חושב שאתה יכול להביא את הסקופ, בגלל שאני חושב שאתה יכול לערער על הקונבנציות.
אולי גם להביא את הניתוח, אולי בעצם זה אומר, אתה לא אמור לחזות את העתיד, אבל כן יש לך את האפשרות לנתח את המציאות שאתה מסקר.
אחרת, ולהסתכל, תראה, במקום ש... אנחנו מדברים על התקשורת, במקום שבו כולם תמיד, אז וכאז כן אתה, טענו שהתקשורת שמאלנית, הוא, בצדק בעיניי, טען שהתקשורת ימנית.
כי אז כן
הוא
אתה,
טען
כן.
שהתקשורת, זאת אומרת, הוא בצדק אמר, הפוך, הכל הפוך. וציפה, אול גבה, כל הדברים ששנינו אמרנו, שגם נביא את הסקופ וגם נביא את הניתוח וגם נקרא תגר, בלי מורה ובלי מסופנים כמו שהוא כתב על השאר. הימים האלה, זה היה 1987, הימים האלה לא היו ימים קלים עבור העולם הזה. אחרי שהרבה מאוד כלי תקשורת אחרים חיכו את השפה ואת הסגנון, ואת העברית שאבנרי ברא בצלמו, זה העברית שדן מרגלית קרא לה, רזה אבל שרירית. ובעצם החזיקו אחרי העולם הזה, זה מאוד מאוד פגע בעולם הזה, במשבר המניות, כל מיני דברים כאלה. והעולם הזה היה באמת בסוף ימיו של אבנרי, ביכולת העסקית שלו לשלוט בדבר הזה, אבל עדיין רוחו שרתה על כולנו, הרצון הזה לעשות את זה אחרת, לעשות עיתונות שונה, לא כמו העיתונות הממסדית, ואני מקווה, קצת מאמין, אני בעיקר מקווה שמשהו מהרוח הזאת, ללא מורה וללא מסופנים, גם דבק בי.
מה עוד למדת ממנו? זאת אומרת, באמת ברמה של עבודה עיתונאית פרקטית, זאת אומרת, גם איזה סוג עיתונאי הוא היה? היית מביא לו סיפור, הוא היה אף איתך על הסיפור, הוא היה יותר מנהל מלמעלה?
אורי היה, אורי חיפש את, את הדבר החדש, ואל מול הדבר החדש, אל מול הכותרת, אל מול היכולת לתמצת ואז לבוא את זה, להביא את זה לשער במשפט, הדעות הפוליטיות לא השפיעו. כלומר, אם היית מביא לו איזה סיפור חזק על מישהו מהשמאל, או זה, אז היה מצוין.
אוקיי.
והוא חיפש, הוא בסוף חיפש את, חיפש את, את הסיפור. הוא חיפש את היכולת להגיד את הדברים בקיצור. הערכנות, גם אני לקיתי בה, זה שיגיע לו את השכל. הצורך, הוא אומר לי, כל פעם הייתי כותב איזה כתבה, אבל הכתבה הייתה מסגרת. הוא אומר לי, אתה, או אתם, כל פעם שאתם לא יודעים איך לסדר את הסדבור כמו שצריך, אתם מוצאים דבר למסגרת. המסגרת היא הקשר שלכם, זה לא היתרון שלכם.
הבוקסה, זה...
הבוקסה, כן, כן. כן. אומר, זה טעות כל הסיפור הזה עם הבוקסה. והוא, אני ראיתי אותו כותב, היה לו רמדור.
מה היה נגיד אורך של כתבה, כתבת תחקיר, כתבת מגזין, אנחנו כבר יורדים לרזולוציות האלה?
הוא היה... אז היה מותר, באופן כללי בעיתונות, היה אז מותר יותר, והוא לא נתן... אלה מקרים מאוד מחריגים, פחות, יותר מ-2500 מילה.
אוקיי. וזה לא הביא אבל איזושהי רמה של משהו שכאילו העולם הזה נחשב קצת, משהו שטחי, צעקני, מאוד פופוליסטי. בכל זאת לכתבת מגזין, אתה יודע את זה, שנינו יודעים את זה, בכתבת מגזין שיש לה אורך ורוחב ואורך נשימה והרבה זמן לעבוד עליה, אמורים להיות לה יתרונות, גם זה היום פחות ופחות קורה במציאות שלנו.
אז
זה...
היום אני יושב במקום שבו שדוגל בכל הערכים האלה, אני רוצה, אולי כלי התקשורת היחיד בעולם, שעוד יש לו את אורך הנשימה, במרחב התמרון הכספי לעשות את זה, ואנחנו עובדים על סיפורים שם חודשים ארוכים. לעולם הזה לא היה את זה אז. והעולם הזה בסוף היה צריך להוציא את העיתון כל...
קצת היה בעצם אפילו על הצד השני של הסקאלה.
והיו שם, יש שני דברים. אחד, זה היכולת באמת להביא סיפור אמיתי ולבדוק אותו. ופה צריך לומר, לא צריך, כמובן במות קדושים אמור, אבל אבנרי לא היה חף משגיאות, לא ברמה האישית ולא ברמה העיתונאית.
כן.
אני חושב שהן מתגמדות לעומת התרומה שלו גם לעיתונות בישראל וגם לחברה בישראל, נגיד על זה משהו, אבל בסופו של דבר, השפה, וכאן זה לא רק קשור לסקופ עצמו, השפה היא השפה שאבנרי קבע, כלומר הוא אמר, אני רוצה לעשות עיתון, שיש לו שער קדמי ויש לו שער אחורי, שזה הפטנט שהוא המציא.
כן.
שבא למשוך תשומת לב, שבא לתמצת במשפט, זאת שהייתה תקופה שהוא הוריד את דבר החיבור בחלק מהמשפטים כדי לעשות את זה יותר הזה. וואלה. כי הוא רוצה לדבר בשפה...
נכון, נכון, זה הסגנון הזה, מודל, כאילו,
רדה בשרירים, ולייצר, כן, ולייצר משהו ש... הוא לא אמר זה כך, אני אומר, זה יהלום ב, 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 בראש של, של הקורא, ויביא לו את הסיפור מתומצת, ברור, סדור. וכתפיסה גם אחוד על פני כל העיתון. פה אבנרי, צריך להגיד, דרש מאיתנו את משהו פחות דרש מעצמו, ולמשל, שלב מאוד מאוד מתקדם בחיי העולם הזה, לא היו קרדיטים. חוץ מאחד, זה של אורי.
אוקיי.
הוא אבל רצה קצת כמו האקונומיסט, שיהיה לכולם, שכל הכתבות יראו אותו דבר. אבל בסופו של דבר, נדמה לי שהדבר הכי חשוב, ללא מורה וללא מסופנים, זאת אומרת, לא להתחשב באינטרסים של כאלה ואחרים, לא להתחשב באינטרסים של תפוצה, לא להתחשב בהשקפותיו הפוליטיות שלו עצמו, כלומר, לתת במה גם לאלה שהוא מאוד מאוד צלד מהם, כמו אריק שרון או משה דיין.
כן.
תחתו גם, לדעתי, בתוך ליבו גם די הריץ אותם. אבל בעצם לתת פלטפורמה לכל דבר שהוא fit to print, אם אני משאיל את, את האמירה של הניו יורק טיימס. ובמובן הזה, אבנרי היה... קולבו, שבפעם הראשונה נתן ביטוי להמון המון המון נושאים, מאירועי ועדי סליד, דרך זאת אומרת, בעצם האמת, או האמת שלא לפחות על פרשת קסטנר, ושורת המתנדבים, ופרשות ידלין, פרשות אחרות, זה היו שורה, הייתה שורה ארוכה מאוד 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 של סקופים, שהזמן יקצר מלמנות,
כן.
שהיו שלא מעצם זה שהוא עז לעסוק בדברים לי... האלה, אל מול הממצד של בן גוריון, שאף אחד אחר לא רצה לעסוק.
כן, רונן, אתה חושב שהייתה לו איזושהי שאיפה להיות עיתונות מיינסטרים, עיתונות ממוסדת, או שהוא בעצם נועד להיות שוליים, והמהות של העבודה הייתה לבעוט בצד, לבעוט מהצד בממסד, בממסד העיתונאי?
אבנרי לא יכול היה להיות חלק מהממסד. אני חושב שבסתר ליבו, גם אמר לי את זה פעם, אני חושב שהייתי יכול להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות, והיה לי לתרום יותר מאשר הרבה מאוד מהשרים וחברי הכנסת שאני מכיר. אבל הוא לא בנוי.
לא, אבל אני שואלת עכשיו על מסד העיתונאי, האם העולם הזה יכול להיות להתפתח בכיוונים אחרים, לכיוון של מעריב, לכיוון של ידיעות של אז, הארץ?
לא, אני חושב שאבנרי במהותו הוא אופוזיציה.
וגם העיתון שלו בעצם נועד להיות קטן, בועט, אגרסיבי, ואף פעם לא מסתדר. אני חושבת גם בעצם על זה שבסופו של דבר העיתון לא שרד.
כן, זה נכון, אבל הוא לא שרד כחלק משורה של תופעות אחרות שעיקו במשק, ממשבר המניות שגרם לו נזק מאוד גדול, דרך ההכחדה בעצם בסופו של דבר של כל השבועונים. כלומר, גם מוניטים וגם אחרים, הם כולם קרסו בסופו של דבר, כי לא היה להם שוק מכל השינויים שהמשק עבר. צריך להגיד שבימיו הגדולים, העולם הזה הרוויח הרבה כסף, ואורי אבנר היה אדם די עמיד.
מהעולם הזה? כן, זה לא ידעתי.
כן, זה היה עיתון, אני עוד ככה שיזפתי ממש בקצה של הדבר הזה, עוד ראיתי קצת מזה. היה שם הרבה כסף, זה היה עיתון שאנשים היו עומדים בבית הדפוס, ביום שלישי בערב, כדי לקבל אותו, כדי לקרוא לפני כולם, אז כמובן אין אינטרנט ואין יכולות הפצה אחרות. המשקל שלו היה כל כך גדול, שהשבק בשלב, השבק עקב אחרי העולם הזה מקרוב, הוא גייס מקור והרבה כסף בתוך בית הדפוס שהדפיס את זה, כדי שבן גוריון יוכל לקבל את העיתון בשלישי בצהריים. ובסופו של דבר, תארי לך את הדבר הזה, פתאום מופיע עיתון מתחרה,
כן.
בשנות ה-50 בשם רימון, שעושה בערך את אותו דבר, תמונות עירום, שער קדמי, שער אחורי, בהבדל אחד, או בשני הבדלים, אחד הוא עלוב וחסר תוכן, בשני הוא בעד בן גוריון, ואבנרי אמר כל הזמן, זה השבק עומד מאחורי העיתון הזה, מה שאז נשמע כמו קונספירציה מטורפת.
נשמע כמו פחד, כן, פרנויה.
רק כדי שאחר כך הכל יתברר כנכון.
מדהים.
זה עיתון שאיסר הראל הוציא כדי לפגוע בעולם הזה. הוא פשוט העיתון
איזה
גרוע.
איזה חלום, מה היינו עושים בשביל שהשבק יעקב אחרינו ככה ויוציא עיתון מתחרה? בא, רצית לשאול את רונן משהו?
לא
בטוח שאת רוצה את זה, כן.
סתם, אמרתי.
מניסיון. יש לי איזושהי שאלה, כי בסוף אנחנו יודעים את זה, הרי לכל עורך ולכל עיתונאי כמובן, יש את הדברים שמניעים אותו, שהם באים מהפנים שלו, מה שבוער בו. מה בער באורי? איזה סיפורים הוא היה, נניח, מטיל עליך ללכת לחפש ולהביא? עם מה הוא היה קם בבוקר ואומר, יש פה עוול וצריך לבדוק אותו? מה היה מניע אותו בבוקר כל פעם כשהוא היה חושב על העיתון ועל העבודה? מה הייתה, לא רוצה לקרוא לזה אג'נדה, כן? אבל מה היה הדברים הפנימיים שלו בתור עיתונאי שהניעו אותו?
תראו, אני שוב אומר, all the above, הייתה לו איזו יכולת מצד אחד להתעניין ברכילות ברמה, באמת, כולל רכילות שקשורה לעניינים שבינו לבינה, ובאותו זמן גם בעניינים הפוליטיים הכי עמוקים והכי חשובים, וגם להיראות מרוחק בסוף מכל העניינים האלה. אני חושב שמשהו חיפש זה קודם כל סיפורים על הנמסד. שתיים, הוא חיפש רעיונות בלעדיים עם אנשים שלא דיברו. הייתה מישהי בשם דפנה ברק, שהייתה מאוד ייחודית בתחום הזה, וידע להביא... הלו, אתם יודעים?
כן, כן, כמובן, ברור, מרותקים.
דפנה ברק שידע להביא שורה של... הייתה לה איזו יכולת חדירה מרשימה מאוד, ואבנרי טיפח אותה, ואפילו הרשה לה לכתוב בסגנון אישי שהוא עצמו צלד ממנו. אגב, זה אחד הדברים שנשארו אצלי מאבנרי, שהדבר הזה של לכתוב אני, הוא יושב מולי, אני נכנסתי לרעיון,
כן, כן.
הוא הזעיף, זה, אני לא מסוגל לכתוב את זה. אני רק מתחיל לכתוב את המילה, זה פשוט עושה לי...
הוא גם הקדים את הנאו-ג'ורנליזם, הוא התנגד לו לפני שהוא נולד.
בדיוק.
זה נורא.
ובאמת שנות ה-80, כשאנשים כמו מייברג או דנקנר או דברים כאלה, התחילו עם הדבר הזה, אבנר היה יושב שעות וצוחק על זה.
כן.
היה פשוט לועג לזה, כי זה היה לו...
לא, לא.
אמר, מה אתה חשוב? למה אכפת לי שאתה בכלל חלק מהדבר הזה? מה אתה מעניין אותי? אני זוכר שזה כמה פעמים שאני כן עשיתי את זה, והוא פשוט ישב לעג לי, ונצרב בדמי. עכשיו, אבל הוא כן חיפש את הסיפור, כלומר, הוא כן חיפש מישהו שידע, דפנה ברק הביא רעיון עם דמיאניוק מתוך הכלא, זה היה דבר מטורף. איך הצליחה להגיע לתוך הכלא, לתוך החדר ולדובב את דמיאניוק. אבל אבנרי בסוף, כל דבר בעיניו, שיכול לייצר כותרת של, יודע, בין 3-7 מילים, עשה לו את זה. והרבה פעמים שבאתי לספר לו סיפור, אמר, תגיד, אינגלה, מה הכותרת? ואז הייתי מספר לו, הוא אומר לי, מה הכותרת? ואם אחרי הפעם השלישית שלא ידעתי להגיד לו את זה, כלומר, עוד פעם הייתי מתחיל להסביר לו, אז כבר הוא היה משתעמם. הוא היה אומר לי, טוב, אין סיפור. אם אתה לא יכול להסביר לי את זה בכותרת, אם אין לך משפט אחד,
אז למה אני צריך אותך?
אז אין סיפור. אז למה אני צריך?
כן.
אני רוצה לספר דבר אחד, שנדמה לי היה באמת, אבנר הרי כל הזמן שמר על שני הנתיבים. מצד אחד, איש פוליטי, שמצעיד את העולם הזה להיות עיתון שרץ לכנסת, שזה גם דבר במונחים שלנו, דבר די מטורף. תארו לכם שמר זה גרוץ לכנסת.
כן.
או ידיעות, או ארץ, לא משנה. שבזוכים בהתחלה במנדט, ואחרי זה בשניים. הוא מצליח לשמר את העניין הפוליטי והעניין העיתונאי באותו זמן, והופך
לחבר כנסת. זה מטורף, זה באמת אולי משהו כוח נערץ בו, לא?
נכון, והוא מצליח לבוחריו, אני חושב שהוא סיפר לי את הדבר הזה, הוא אומר, אם יש משהו שהצטערתי עליו בקמפיין שעשינו, היה שהצטחתי לבוחרים להיות נוכח בכל הישיבות, כי חברי הכנסת לא מגיעים הרי בדרך כלל, הוא אומר, אני אהיה נוכח בכל הישיבות, והוא אדם נאמן להבטחתו, אז הוא הלך והיה נוכח בכולם, והוא אמר, ובאותו זמן הוא עורך את העולם הזה, והוא אומר, אני פשוט, אני נרדמתי, היו שנים, נרדמתי בהליכה, לא יכולתי יותר.
כן, למרות שאני תוהה איך היינו מסתכלים היום על מישהו שהוא גם עורך כלי תקשורת וגם איש פוליטי, לא נראה לי שזה היה עובר היום.
אני חושב ששני המסלולים האלה מגיעים לאיזשהו פיק ביום הזה, ביוני 1982, שהוא ביחד עם הנאצר רגוסטי ושרית ישי לוי חוצים את הקווים שם בביירות. כי יש כאן גם את החתירה שלו, הוא אומר, רגע, מי הבן אדם שהכי חשוב להגיע אליו, שהכי חשוב להביא את הדברים שלו, שאף אחד לא שומע אותו, שאף אחד לא מקשיב, שאף אחד לא הגיע כדי לספר את הסיפור, וזה כמובן מי שבגין קינה האיש עם השערות על הפנים, כן. או מפלטת הדורגלית, יאסר ערפאת, שנצור בביירות בכוחות צהל, צרים עליו כדי להרוג אותו. ומצד שני, גם האמירה הפוליטית של אורי, שאני אהיה זה שיכונן את הקשר הישיר עם אשף.
כן. טוב, אני כמובן, אני רואה בזה יותר את הצד העיתונאי, אני חייבת להגיד ממש פסגת ה... מי עושה, על מי אנחנו מדמיין שיעשה דבר כזה? שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים, נשארתם בקשר אחרי שגמרתם לעבוד יחד?
כן, נשארנו בקשר.
כמה שנים בעצם עבדת שם, בעולם הזה?
מ-87 עד 93 נדמה לי, אבל כבר אז אורי לא היה שם. אורי הרי מחר חלק מהמניות שלו לגנגר, ואז רפי גינת החליף אותו כעורך. אבל היה לי שלוש וחצי שנים שעבדתי איתו לפני שזה קרה, וזה היו בהחלט שנים מאוד מאוד משפיעות. היה לי איתו קשר אחרי זה. הדבר האחרון שקרה באמת זה שמהניו יורק טיימס, בודקי העובדות, התקשרו כדי לספר לו שסיפור שאנחנו מביאים על אותו רגע שהם עוברים את הקווים, אנחנו מגלים שכוחות, כוח של מתנגשים בשם דג מלוח, שרצה להרוג את ערפאת, שם מעקב אחרי אבנרי, ענת ושרית, כדי להגיע אליהם דרכם לערפאת.
אוקיי.
ושבתוך הכוח של המתנגשים, אפילו היה ויכוח, זה היה כוח של צהל וכוחות מיוחדים, מאיר דגן ואחרים, האם מותר לסכן חיים של שלושה אזרחים ישראלים כדי להרוג את מי שהם פינו ראש הדג, את יאסר ערפאת?
אוקיי.
והמעשה של אבנרי נחשב לכזאת בגידה שחלק מהם אמרו אין בעיה, צריך להרוג גם אותם.
כן, טוב.
ערפאת היה יותר מתוחכם וסיבך את הכוח מתוך הסמטאות עד שהם איבדו אותה, וככה בעצם הציל את חייה השלושה.
מה טוב.
סיפור מדהים, ויאללה, שיהיו לנו עוד הרבה כאלה. רונן, המון המון תודה על השיחה הזאת, והיום הארון של אורי אבנרי יוצב בבית סוקולוב אחר הצהריים.
כן, בין השעה 5-6.
אז אולי עוד נתראה שם. תודה.
תודה רבה.
שלום מעולה רונן, ביי.
הקצה. אתם מאזינים למקום. למקום הכי חם בקצה.
כמה שנים יצטרך עוד למות לפני שנלמד איך לחיות, וכמה נמשיך לחכות לשלום עם זית ושתי חרבות, וכמה עצים ירוקים יישרפו בגלל מלחמות וכבוד. אין לי תשובות, כל התקוות הלכו להן לכל הרוחות. כמה אוזניים צריך בן אדם לשמוע אחד שצועק, כמה נמשיך לסובב את הפנים לפני שנביט ונראה. כן, כמה שנים נהיה בו סגורים לפני שלחופש נצא. אין לי תשובות, בכל התקוות הלכו להן הרחוב. כמה צריך לעבור בן אדם עד שיהיה בן אדם, כמה שנים יעמדו להרים לפני שיראו את הים, כמה פגזים עוד צריכים לפוצץ לפני שימותו כולם. אין לי תשובות, כל התקוות הלכו להם לכל הרחוב.
בוקר טוב לחיים הר זהב, על רקע מחיאות הכפיים. חיים?
אני אוהב שזה רקע מחיאות הכפיים, זה מרגש אותי.
כן, איזה רובעי אתה?
אני 08 האמת.
וואו, די זה מלא.
בוא תשמור עלינו רגע.
מה זה אומר חוץ מזה שאתה כנראה לא ערבי?
מה
זה אומר הרובעי הזה חוץ מזה שאתה כנראה לא ערבי?
זה הולך ככה, צהל בעצם מגדיר את רמת הרובעות של חיילים מ-0-2, שזו הרמה הנמוכה ביותר, ג'ובניקים כפי שהם ידועים בעגה, ועד רובעי 12, שזו דרגת הרובעות של קציני צהל.
יש כאן בן אדם שהוא תותחן 20 או 200 או משהו, מה אתה מדבר איתי?
בכל חייל יש את השטויות שלו, יש פלס, יש תותחן, יש כל מיני כאלה.
נכון, יש כל מיני דרגות אחרות, אבל ברובעות זה מ-0-2 ועד 12, כש-0-2 זה ג'ובניקים, 0-3 זה תותחנים ושריונרים, 0-5 זה מפקדים בשריון ובתותחנים, 0-7 הם חירניקים שעשו טירונות ואימון מתקדם, 0-8 הם מפקדים בחיר, אני, 0-9 זה כאלה שעשו איזה קורס מקצועי, ועד 12, ככה זה עובד.
רגע, חיים, רוצה לשאול אותך משהו שתענה לי בכנות, אבל איזה רובעית אני נראית לך?
2.
טעות, 5!
את 5?
הייתי בנחל, כן, נפל. איזה קורס משקיות? הייתי טירונות נחל ארוכה, לא משנה, בוא נעזור, בוא נמשיך. טוב, אתה החלטת כרובעי whatever 8 שאתה צריך נשק, כאילו לא ברור אם אתה בעניין של להגן עלינו במפקדה במקום הכי חם בגיהנום מהפנקיסטים על הגג של הסנטר, או שאתה במוד יותר התקפי. אבל מה גילית?
הסיפור הוא, הייתי אומר הסיפור הוא פשוט, אבל הוא לא פשוט בכלל. הסיפור הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מטריד. מי שלשום בעצם, כל מי שעשה טירונות ואימון מתקדם בחיל הרגלים, אנשים כמוני, יכול להיות זכאי להוציא רישיון לאקדח, לנשק אישי, אקדח ו-50 כדורים, זאת ההגבלה. כשבעצם התנאי היחיד לזכאות שלו, אני נגיד תושב תל אביב, לא גר באזור מאוים, לא עושה עבודה מאיימת, לא מגיע לאזורים מאוימים, אלא אם כן יש איזה אייטם נורא דרמטי, אני לא צריך את זה לא לצורכי עבודה ולא לצורכי היומיום שלי, אני יכול לגשת ולהוציא רישיון לאקדח. אני ולפי הערכות של המשרד לביטחון פנים, עוד כ-600 אלף איש שעשו טירונות ואימון מתקדם ב-25-30 השנים האחרונות. כל אלה זכאים עכשיו לאקדחים ויכולים להתחיל את תהליך ההסמכה כדי לקבל את הרישיון הזה.
לשם השוואה, רק חיים, כמה אנשים מחזיקים היום באקדח עם רישיון?
המספרים לא בטוחים לגמרי, אבל מבחינת רישיונות שיש בחוץ, רישיונות לנשק פרטי, וצריך להדגיש, רישיונות לנשק פרטי זה לא הנשק שיש למתנחלים למשל, וזה לא הנשק שיש למאבטחים, זה אנשים פרטיים שהוציאו אקדח, מעריכים את זה בכ-90-95 אלף רישיונות, לא בטוח שלכולם גם יש את האקדח. זאת אומרת, אין מתאם בהכרח בין מספר הרישיונות לבין מספר האקדחים. מספר האקדחים ברישיון הוא כנראה נמוך יותר. למה? כי רוב הנשקים שנמצאים היום, רוב האקדחים שנמצאים היום בספירה הציבורית, הם או כאלה של מאבטחים, ואז זה לא נשק פרטי, או כאלה של מתנחלים, ואז זה נשק צבאי שנמסר למטרות אזרחיות.
אוקיי.
וצריך להבדיל. מעטה,
אז בעצם אנחנו מגדילים את המספר הזה פי 5, משהו כזה, 6.
לפחות פי 2, כי מה שאמר לי אתמול הרצל קבלו, שהוא ראש אגף כלי עירייה במשרד לביטחון פנים, בראיון שהוא עשה לנו למקום, הוא אמר שהם מעריכים ש5%, ב5-7% מסך הזכאים, יבקשו בקשות לרישיון נשק. זאת אומרת,
מעניין שאת זה אמר לי אתמול גם גלעד ארדן בפגישה לא רשמית בהסדרות ההשכלה, כן? הוא אמר, מה מדובר כולה, סתם, כולה 5% מבקשים בסוף.
כן, ו5%, צריך לומר, זה בין 45,000-55,000 אקדחים שיסתובבו בספירה הציבורית ללא צורך.
תגיד, אבל הוא עשה את הרובעי 7 הזה, וההנחה היא שמישהו רובעי 7 הוא לוחם מיומן שיודע להתעסק בנשק, ואתה אמנם מכניס אי אלו כלי נשק למרחב הציבורי, אבל הם כן השתתפו בהגנה על המרחב הציבורי ועל הציבור, בידיהם של לוחמים מיומנים ולא של נגיד אנשים כמוני.
כן, אבל ההנחה הזו יבילית, ואני אסביר למה. כל מי שעשה אי פעם טירונות בכיר יודע שמישהו התחיל איתו את הטירונות, הוא לא מישהו סיים איתו את המסלול. לפי הערכות בצהל, לפחות שליש, וזו הערכה מאוד 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 נמוכה, זאת הערכת חסר, לפחות שליש מבין מי שסיימו את הטירונות ואימון מתקדם שלהם, זאת אומרת חצי שנה לתוך הצבא, לא יסיימו בשום צורה את השירות הסדיר שלהם כלוחמים. זאת אומרת שאו שהם יעברו להיות חיילי מפקדה, חיילים עורפיים, או שהם בכלל יעזבו את חיל הרגלים. אם אנחנו מדברים על מערך המילואים, שגם הוא טענה של ארדן, ולפיה החבר'ה האלה עושים מילואים, הם מיומנים בשימוש בנשק,
נכון.
ואגב, בתור מפקד במילואים אני יכול לומר שזה לא מדויק, אבל גם אם נניח...
ממש שזה לא כן, מדויק, אני לא יודע להחזיק נשק ואני עושה מילואים.
על פחות מ10% מסך האנשים שהתחילו וסיימו טירונות ואימון מתקדם בחיר, שיסיימו את שירותם במילואים בתור לוחמי חיר. זה מספרים זעומים, זה מספרים שלא מתכנסים בשום צורה, אפילו לאותם 5% שמשרד לביטחון פנים מעריכים שיבואו לבקש.
זאת אומרת, אתה אומר שאחוז גבוה מבין הזכאים לקבל רישיון להחזקת נשק, הם בעצם לא לוחמים המיומנים שהבטחו לנו, אלא
זה כשלא ציינו,
אוחזים בבפלה.
חירניק לא יורה באקדח. זאת אומרת שההסמכה של חירניק על אקדח היא כמו ההסמכה של ג'ובניק על אקדח, היא אינה קיימת. חירניקים לא יודעים לראות באקדחים.
אבל כן מחייבים, נגיד לזכותם, שכן יש איזה רעיון וקבלה ואימון על הנשק.
לאורך השנים האחרונות הרי נתקלנו בהרבה הרבה יותר מדי מקרים שבהן נשים נרצחו על ידי בני זוגן שהיו מאבטחים בנשק של חברת האבטחה. לכן לפני כמה שנים החליט שר הביטחון פנים דאז אהרונוביץ' להפסיק לתת למאבטחים לצאת עם הנשק הביתה, והפלא ופלא, מספר הנרצחות ירד לאפס. ארדן ידע שאם הוא מאפשר למאבטחים אותם לקחת את הנשקים הביתה, זה יעורר עליו ביקורת, ולכן למגזר המאבטחים הוסיפו אבחון פסיכולוגי מעטה, וזה דבר טוב. הם צריכים לעבור אבחון פסיכולוגי באחד מ44 מכונים שקיבלו הכשרה לכך ברחבי הארץ. אני לעומת זאת, החירניק הרובעי 07, הלוחם עם הסכין בין השיניים, פטור מזה.
מה
זאת אומרת? האינטראקציה האנושית היחידה שלי עם בן אדם במהלך הרישוי שלי לנשק, ואני מזכיר, אני זכאי לנשק, היא שיחה של 10 דקות עד 15 דקות עם פקיד רישוי כלי עירייה שאינו פסיכולוג, שלא מנסה להבחן אותי פסיכולוגית, שאין לו את היכולת להבחן אותי פסיכולוגית. זאת אומרת שאלה אם כן התנהגתי בצורה ממש ממש מוזרה במהלך הרעיון, אין לו שום יכולת לדעת שיש איתי בעיה, ופה יש לנו עוד בעיה עינת,
כן.
וזה שהממסד הרפואי לא יודע אם יש לי בעיות פסיכיאטריות למשל.
אני צריך להביא, כדי לקבל את הרישיון שלי לנשק, אני צריך להביא תופס שחתום בידי רופאת המשפחה שלי. רופאת המשפחה בודקת את התיק, כותבת שהיא הסתכלה 3 שנים אחורה, ולא מצאה שיש לי אפילפסיה או שימוש בסמים או דברים אחרים שיכולים להופיע בתיק, והיא גם לא מצאה שם שום דבר פסיכיאטרי. אלא מה?
איך בכלל היא אמורה לדעת, נגיד, על שימוש בסמים?
כי בואי נגיד שהלכתי פעם לגמילה, לא אם עשיתי פעם ג'וינט.
וואו, אוקיי.
זה אני אכחיש, והיא אין לה דרך לאשר או להכחיש. אבל לגבי פסיכיאטריה, היא לא רואה את זה. הרישומים הפסיכיאטריים שלי, אלא אם כן רופא משפחה יפנה אותי לפסיכיאטר, לא מופיעים לרופאי המשפחה. באף קופת חולים הם לא מקבלים את זה בגלל חיסיון רפואי שמשרד הבריאות מטיל על הרישומים האלה. זאת אומרת שרופא המשפחה שלי יכול לחתום שאני כשיר, גם אם אינני כשיר.
אוקיי. תגיד, מה באמת אם זה דבר שלא דיברנו עליו, אם אתה נגיד נרקומן, רחמנא ליצלן? מישהו יכול לדעת?
אם לא יודעים, אם יודעים שהוא נרקומן, אם יש לו רישום פלילי, אוקיי?
אוקיי, רישומים פליליים כן עוברים.
הוא לא יקבל. הרישומים הפליליים מהבהבים...
ואם אתה נרקומן בלי רישום פלילי? ואם אתה נרקומן בלי רישום פלילי?
אם אתה נרקומן בלי רישום פלילי,
נרקומן פרילנס?
ואין למשטרה שום עדות שאתה נרקומן, תתחדש, יש לך אקדח.
שזה יקל עליך מאוד בהשגת הסמים.
זה יקל עליך בעסקה.
חיים, אני רוצה שנייה לפני שנעבור באמת לתרף, אני לא יודעת אם צריך, כי באמת מדברים על זה כל הזמן, על הסכנות. היו לנו אתמול כמה דילמות בפרסום של האייטם הזה, שזה משהו שאנחנו נוהגים לפתוח אותו כאן בפני מאזיננו, גם עירית ואני הרבה פעמים מדברות על זה. ובעצם חשבתי שני דברים. קודם כל, באמצע הלילה, אחרי שגמרנו לכתוב את האייטם, ואחרי שדיברת עם הרצל קבלו, מגיעה תגובה מהשר ארדן, בהמשך לאותה שיחה לא רשמית מאחר הצהריים, והוא אומר שהדברים לא נכונים, שמידע פסיכיאטרי כן מועבר.
הוא אומר, צריך לשים לב לזה, כן. הוא אומר שאם משרד הבריאות מעוטט שבעל רישיון נשק עבר אשפוז פסיכיאטרי, משרד הבריאות מיד מעדכן על כך. סביר שזה נכון, אלא מה? עד שהמשרד לביטחון פנים לא מעדכן את משרד הבריאות שלהנהל יש רישיון נשק, אין סיבה שמשרד הבריאות יעדכן שלחיים הר זהב, שאיננו בעל רישיון, יש אשפוז פסיכיאטרי. אחרי שהוציא את הרישיון עם את אשפז, אז המשרד לביטחון פנים יקבל עיתות וישלום ממני את הרישיון. אלא מה? לפני זה, כשאני אינני בעל רישיון, כשאני בא להוציא את הרישיון, אין למשרד לביטחון אבל... פנים שום דרך לדעת.
אוקיי, אבל אחרי כמה זמן, המשרד לביטחון פנים הוא מעביר את כל הרישיונות למשרד הבריאות, ואחרי
לא,
כמה
לא
זמן...
לא, לא מעביר אף רישיון. זה הולך ככה. ממש כמו ברישיון רכב. כשלאבי חולה הפרקינסון התגלה הפרקינסון, משרד הבריאות עוטט מיד למשרד התחבורה, שלנהל יש פרקינסון, ולבחון האם הוא צריך להמשיך להחזיק ברישיון הנהיגה שלו. ככה זה עובד, זה הסינכרון. אבל שוב, בשביל זה צריך להיות בעל רישיון כלשהו. משרד הבריאות כרגע אצלו, אותו מאושפז פסיכיאטרי, בואו נגיד שאני המאושפז הפסיכיאטרי, אוקיי? לא מופיע כבעל רישיון לנשק, ולכן משרד הבריאות שותק. אם אני עכשיו אלך להוציא רישיון נשק עם אשפוז פסיכיאטרי, ואוציא אותו, רק אם אתשפז שוב, רק אז יעלה דגל מעל לראשי. לפני כן הם לא ידעו, וזה בדיוק העניין.
אוקיי, אז בעצם התשובה של ארדן, שמגיעה אתמול באמצע הלילה, מתייחס לאנשים שכבר יש להם רישיון, ולא לכל המאגר הזה של מאות אלפי אנשים שמעכשיו יש להם פוטנציאל איך להוציא. אוקיי, זה דבר, זה דילמה אחת. והדילמה השנייה, ואנחנו גם מקבלים על זה תגובות הבוקר, זה שבעצם הפרצה שמצאנו בחוק נוגעת לנושא של אנשים עם מוגבלות נפשית, מתמודדי נפש, אנחנו מגדירים כאן אנשים מעורערים בנפשם לצורך העניין, ובעצם זה נשמע, יכול להישמע כאילו הטענה שלנו היא שדווקא אנשים עם מוגבלות נפשית אינם יכולים לקבל רישיון לנשק.
קודם כל צריך להבין שאין שום מקום בעולם, כולל ישראל, שבו איכשהו גילו באיזשהו מחקר שמתמודדי נפש מעורבים יותר בעבירות אלימות או בעבירות רצח, יותר מאשר האוכלוסייה הכללית, זה לא נכון.
אוקיי.
זה פשוט לא נכון.
החשש
בקרב מתמודדי נפש, צריך לומר, הוא דווקא מפגיעה עצמית. זאת אומרת, ממצב שבו מישהו שלוקה בתסמונת כזו או אחרת הגורמת לדיכאון, עלול לפגוע בעצמו אם יש לו אקדח, ואת זה אנחנו יודעים, ואת זה יודעים גם בצהל, למשל, ששם מקפידים להפריד אנשים כאלה מכלי נשק. לא כי חוששים לזולה, אלא גם מחשש לאותם אנשים עצמם. אבל צריך להבין, אנחנו מצאנו את הפרצה הזו כי היא הראשונה שזעקה לשמיים. הנה, היום מצאנו גם את הסיפור הזה, שבו צהל אומר, מה פתאום, החבר'ה האלה ברובם בכלל לא מסנים כלוחמים, וצריך לומר במאמר מוסגר, המשרד לביטחון פנים עוד לא בדי את הממשק עם צהל, זאת אומרת, הוא עוד לא יודע מי היה לוחם ומי לא, אבל כולם כבר יכולים להוציא רישיונות.
זאת אומרת שזה מה שאנחנו מספרים כאן עכשיו פעם ראשונה, את כל העניין שהרובעי 7 הם בכלל לא אותם לוחמים מעוללים. ומיומנים בשימוש בנשק, ובעצם מה שאנחנו מספרים זה שיש סכנה שהמון נשק חדש יוצא לרחובות. גלעד ארדן אמר אתמול שוב ושוב שהמטרה מבחינתו היא להגן על הציבור, ואנחנו בתחושה שאני חושבת שהיא, באמת היא כל כך נהיית לי common sense, וכשקשה שנשק ברחובות בסופו של דבר יביא לפגיעה בחפים מפשע הרבה יותר מלפגיעה בסיכונים ביטחוניים לחייהם של חפים מפשע. חיים, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נמשיך את התחקיר הזה, ונחזור עם, אני מניחה, עם מסקנות וממצאים נוספים.
יאללה, אני בעד.
טוב, תודה לך, יום מעולה.
תודה, תודה.
ביי.
Gorillaz Kids with Guns, כי אנחנו לא רוצים שיהיו פה הרבה kids with guns.
לא kids, גם adults עם guns.
על kids כולנו יכולים להסכים מכל צידי הקשת.
יו, אתה ראית, אני סליחה שאני סוטה רגע, אבל אתה ראית את הסאשה ברון כהן עם מי זאת אמריקה?
ראיתי קצת, אני מוכרח לציין, המוח שלי לא כל כך פנוי לאחרונה.
חובה, אוקיי, צפיית חובה.
שמעתי על זה, אנחנו מתקדמים.
כן, אז לי ירון, כתבת הרווחה המעולה של עיתון הארץ.
בהחלט, ואני משוחד כמובן, מה לעשות?
גם אני משוחדת, אבל אני יכולה להשוויץ שלפני הארץ היא כתבה גם במקום.
בסדר גמור.
גילינו אותה, סתם.
כמו שאופירה אומרת, מה ששלך שלך.
אנחנו אורי אבנרי, לא, אף אחד לא, שום דבר לא שלי. היא שלה ושלה, והיא בין היתר עוקבת ולא מרפאה מנושא התאונות בענף הבנייה, שאני בטוחה שעוד נדבר עליו כאן, ואני גם מקווה שאיתה. אבל היא חושפת הבוקר נתונים שקיבלה עמותת ידיד על עלייה חדה במספר הממתינים לדירות דיור ציבורי. מה זה עלייה חדה? 50%. עכשיו, אני חשוב לי כאן להגיד משהו, שממשלת נתניהו מדבר, נתניהו עצמו והממשלה מדברים על נתוני העוני, הם אוהבים לדבר על הנתון של אבטלה. הוא אמר, לדעתי, נתניהו בציטוט הבלתי נשכח, איפה שאתם רואים פקקים, אני רואה מחלפים. איפה שאתם רואים, איפה שאתם רואים אבטלה, אני רואה צמיחה. אף אחד לא אמר לו אבטלה מאז ה-90s. למה? כי אבטלה זה אכן לא מדד לעוני היום במדינת ישראל, ובגלל זה קל לו ללכת למדד הזה שהוא יודע שהוא לא מדד, יש מדדים אחרים, ואני חושבת שהמדד של הצורך בדיור ציבורי, שהוא מדד שכמעט לא מדברים עליו, הוא נורא קריטי, וכי מדובר על אנשים שהם לא יכולים לקנות בית, זה ברור, כחלון מכחלון, אפילו לא לשכור דירה, וגם בשביל זה הם נזקקים לתמיכה של המדינה, ואלה נמצאים בעלייה מטורפת. עכשיו נמצאת איתנו אביגיל ביטון, מדימונה, שהיא דיירת דיור ציבורי, מורה ומחנכת, ועיתונאית במקום, אני גם גאה להגיד. ואביגיל?
כן, בוקר טוב. עד כאן,
בוקר טוב, מה שלומך? אצלנו עוד בוקר, אבל אני מבינה שאצלך כבר צהריים. אביגיל, 2,000 דירות חדשות נרכשו, לראשונה מזה הרבה שנים, בתקופה של שר השיכון יואב גלנט. על מה בעצם אנחנו מתלוננים? זה לא בשורות טובות?
קודם כל, הבשורות האלה שאנחנו מקבלים כל הזמן, שנרכשו 1,000 דירות ונרכשו 2,000 דירות, זה בא במסרים, אבל בשאילתות שאנחנו שולחות למשרד השיכון, אין שום פיקוח, יכולת שלנו למעקב, אין לנו מושג איפה הדירות האלה, ואם באמת נרכשו 2,000 דירות, איך ייתכן שהתור לא ירד ב-2,000 אנשים?
את לא, זאת אומרת, את לא מאמינה לנתון עצמו.
אני לא מאמינה לנתון, ואם יש הדירות, את הדירות האלה, אז אני רוצה בתור נאבקת, או לא משנה, גם פורום הדיור הציבורי, רוצים לדעת איפה הדירות האלה נרכשו, למי, מה הגודל של הדירות.
כן, מה המצב שלהן? אנחנו הרי יודעות, אנחנו יודעות שחלק גדול מהעניין בדיור ציבורי זה, בדיור ציבורי זה תנאי החיים, והמצב של הדירות.
נכון, והאם הם נרכשו במקומות שבהם באמת יש ביקוש ובאמת התורים יותר ארוכים, האם הם נרכשו במקומות כמו פריפריה שלא כולם יכולים לעבור לשם, איפה הם נרכשו, מה המצב שלהם, מה הגודל, לאיזה משפחות הם מיועדות, ומה אומר לי בתור נאבקת שרואה שחיתות מהיום שאני נאבקת ועד היום, מה אומר לי שזה לא ניתן למקורבים, למשפחות של מי שמקורב לצלחת?
ואביגיל, את שואלת את השאלות האלה ובעצם לא מקבלת תשובה, כי נגיד המידע שאלי מביאה היום הוא מעמותת ידיד שהגישה בקשה לפי חוק חופש המידע. למה אנחנו לא עושים את זה בעצם?
אז התשובות הן, קודם כל עשינו את זה גם במקום וקיבלנו תשובה מאוד כללית. בלי שום פירוט, שהדירות נרכשו, וחלקן הוחלטו, אז זה היה, המספר היה 1,000 דירות, חלקן הוחלטו, וחלקן לא הוחלטו, מה זאת אומרת לא הוחלטו? איך ייתכן שהם לא הוחלטו אם יש מעל...
זאת אומרת, הם אומרים שיש היום דירות, משהו כמו 1,000 דירות שהן נמצאות, אך לא גרים בהן, לא בשימוש?
אז למה התור לא ירד ב-2,000?
אוקיי.
אם רכשו 2,000 דירות.
ועוד אומרים לנו שהתור עולה.
איך התור עולה, איך רכשו 2,000 דירות והתור עולה? Okay. עכשיו צריך לחדד משהו לגבי התור הזה.
כן.
שקודם כל המספר הזה הוא מספר, הוא מספר שקרי, כי מדובר רק בממתינים ישראלים, ויש עוד ממתינים של משרד הקליטה.
שזה מספר שזה מטורף
עוד,
של...
שזה עוד איזה 17,000 בערך.
לפחות, לדעתי אפילו יותר, זאת אומרת, זה, אם, זה כאן זה אנחנו יכול, מדברים על אלפים, ממה שאני יודעת ובכתבות שעשינו, התור נכון. של משרד הקליטה, שזה מאגרים מברית המועצות לשעבר, חלקם אנשים מאוד מאוד מבוגרים, רבים מהם מתו, הלכו לעולמם נכון, בעודם ממתינים
נכון,
בתור,
הרבה
זה עשרות
מבוגרים,
אלפים.
הרבה נכים. נכון מאוד.
עשרות אלפי אנשים שזה בכלל מחוץ לסיפור שאנחנו מדברים עליו.
ואיכשהו ההפרדה הזאת היא מאוד נוחה לעשות. ככה המספר, כמה שהוא עצום, גם במעל 3,000, זה עדיין לא 20,000 שזה המציאות. ואני לא בעד ההפרדה הזאת. ממתינים זה לא ממתין, זה,
אוקיי.
זה, ממתינים הם ממתינים, ולא
אבל בואי נדבר ממתינים. בכל זאת על המספר של ילידי ישראל, כן. ילידי הארץ, נגיד את זה
עכשיו,
ככה.
עכשיו, במספר של ילידי הארץ, הוא גם מספר מאוד שקרי, כי יש בערך כמיליון אנשים שהם בחוץ הרקור הזגג, והם פשוט לא זכאים, אז הם לא נכנסים לתור, כי הקריטריונים לזכאות הם קריטריונים שהם בלתי נתפסים, שזה חלק ממדיניות נתניהו של הנצחת עוני, בכל הרשתות רווחה שאמורות להיות במדינה מפותחת ומתוקנת, ובטח בתמיכה כלכלית כמו ישראל, בבריאות, בנכות, כל הרשת סוציאלית שאמורה להיות היא לא קיימת כאן, והקריטריונים לדיור הציבורי הם באמת בלתי נתפסים. אז אני אתן עכשיו דוגמה. כתבה שכתבתי על, שכתבתי במקום לפני בערך חודשיים,
כן.
על אימא חדורית בפוסט טראומה בעקבות אונס מתמשך בילדות, שלא מחזיק, לא מצליחה להחזיק עבודה, והיא מוכרת במשרד הבריאות בנחה 100% בפוסט טראומה, והיא מוכרת בביטוח הלאומי, והיחידים שלא הכירו בה כמקרה חריג, יש לה ילד אחד שהוא גם נחה, היחידים שלא הכירו בה זה משרד השיקום. ורק דרך הכתבה במקום, במלחמה ביחד עם האגודה לזכויות האזרח, וככה רק ביחד עם המאבק, נאבקנו על שהיא תתקבל בחריגים, כי הם דרשו ממנה, לא, את לא מספיק ענייה ואת לא מספיק חולה, לכי תביא עוד שני ילדים אם את רוצה שתהיה לך דירה. זה נוסח המכתב. ואתמול היא קיבלה זכאות. זאת אומרת, איפה כל המיליון מחוסרי קורת הגג האלה שלא מגיעים אלינו, שלא מגיעים למאבק, שפשוט מקבלים את המכתב, אין לך מספיק ילדים, אתה לא מספיק אני.
כן. זאת אומרת, גם העלייה הזאת היא באמת בייחודי הסגולה שמצבם כל כך גרוע וכל כך מזעזע, שהם מצליחים לעמוד בקריטריונים.
נכון, זה ממש קרחון, כי פה זה באמת...
ולא הייתה הקלה בקריטריונים, זאת אומרת, העלייה היא לא איזושהי עלייה בגלל הקלה בקריטריונים.
לא הייתה הקלה בקריטריונים, okay. הקריטריונים הם אותם קריטריונים.
טוב, אביגיל, אנחנו עוד נדבר הרבה על הנושא הזה, זה אחד הנושאים החשובים שלנו, את יודעת, החלום שלי זה שאנחנו נעשה פעם בעצמנו מיפוי של כל דירות הדיור הציבורי בארץ, את יודעת.
כן, עוד דבר שחשוב לי להוציא, שיש מדיניות של משרד השיכון בזמן האחרון, יש הרבה נכים שממתינים לדירות נגישות, גם בבאר שבע וגם בדימונה וגם ביבנה, בכל מיני מקומות בארץ. ויש מדיניות עכשיו של כמה, כבר ארבע ערים, כאילו, אני כאילו כבר בקשר עם כמה אנשים, שפשוט משרד השיקום, במקום לספק להם את הדירה שהם צריכים אותה, אז פשוט אפשר להם לצאת לסחירות בזמן הזה.
אוקיי.
ומה שמעט אפשר להם, החזיר אותם לשוק הסחירות, וככה הכסף חוזר לבעלי העון, נשאר בידיים של בעלי העון, הם נעלמים מהתור, הם כבר לא בתור, כי כביכול מצאו להם פתרון. ועוד דבר אחרון, עם כל התוכנית שגלנט נציג, אין שקל אחד מתקציב המדינה שמיועד לדיור ציבורי. הכל באגרות חוב דרך חברות כמו עמידר, שכבר הוכיחו את עצמם שהן חברות מושחתות, בטח עמידר,
כן.
יש כבר בדוחות.
בסדר, אביגיל, אביגיל, אנחנו פותחות עוד ועוד נושאים, ואנחנו בכל זאת נצטרך לסגור כבר, כי אנחנו ממש מגיעים לסוף התוכנית, אנחנו נדבר עוד על הכל.
וצריך מלאי,
נכון.
וזה הדרך היחידה לפתור את המשבר.
המון תודה, אביגיל, שיהיה יום טוב.
תודה.
בדימונה ובכלל. ואני ממליצה נורא לקרוא את הכתבות של אביגיל במקום הכי חם בגיהנום.
אתם מאזינים. אתם מאזינים. למקום הכי חם בקצה.
ועכשיו.
ועכשיו, לא עומדים במקום, פינת האירועים.
טוב, אז כמו בכל תוכנית, אנחנו מגיעים לפינה הזו, לרגע הכיפי הזה של כל האיבנטים והאירועים והיוזמות וכל מיני דברים שאתם צריכים לדעת שקורים היום ובכלל בתקופה הקרובה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לספר עליו, שכבר אמרנו אותו גם, זה שהיום, בין השעות 5-6 בערב, בבית סוקולוב בתל אביב, יונה חרונו של אורי אבנרי, לא תהיה הלוויה לאורי, כי הוא ביקש לשרוף את גופתו. אז אפשר לחלוף על פני אהרון, לחלוק כבוד אחרון לאיש שעשה פה באמת כל כך הרבה.
אני רוצה להקריא ציטוט ממשהו שנחשב לצוואה של גבריאל בלחסן, כותב, מוזיקאי, יוצר מכונן ומתמודד נפש, שהלך לעולמו ב-20 באוגוסט בדיוק לפני 5 שנים, ציטוט שהוא היום חלק מהמאבק של אנשים עם מוגבלויות נפשיות, להיות חלק גם ממאבקי הנכים וגם מהחיים במקום הזה. הרימו ראש, הרימו, יש לי חלום שיבוא יום ונהיה קהילה גדולה ושיהיה לנו מצעד גדול, ושכולכם תצאו מהארון, ויהיה לנו דגל, וצבעו יהיה לבן, כמו הדגל הלבן שבים, שלב, רגוע ומחוייך. אני מקווה שהוא שלב, במקום שהוא נמצא
שלב, רגוע ומחוייך. כן,
הלוואי.
טוב, יש לנו פה לקט של יוזמות תל אביביות, מקומיות מאוד, שהביא לנו הקורא אילן וורונוביץ'.
אלירן וורונוביץ'. הוא עשה עבודת ליקוט שלא רבים עשו. בכלל ולא עבורנו, ספר לנו.
בוא נתחיל עם הראשונה, מן הפח אל הפחת, בעצם החזרת פחי האשפה לשכונת פלורנטין בתל אביב, שהעירייה העלימה כי הם מעדיפים לגלגל את זה לבעלי הבניינים שיבנו את הפחים האלו בעצמם, לכאורה כמובן, הם לא נראים אסתטיים ויש הרבה זבל ברחובות בפלורנטין, וזה סיפור מאוד מעניין.
אז יש לנו עוד סיפור, לא רחוק מפלורנטין, ממש קרוב, אליפלט, זה לא כביש, זה מפלצת, זו מפלצת, התארגנו תושבים באותו אזור נגד הרחבת הכביש באליפלט שלבים, ברחובות הקטנים שם ליד בניין מרכזים, נכון?
נכון.
שמתכננים להקים שם כביש של 8 נתיבים.
לא פחות.
כן, שזה די גדול, והוא ממש טוענים התושבים שזה הולך פשוט לוותר את השכונות האלה לחלקים, להפריד בין תושבים לגינות הציבוריות שלהם, והם יוצאים למלחמה די רצינית בעניין הזה.
דבר נוסף שיש זו עצומה באתר העצומות שקורית להקמת...
באתר עצומה.
באתר עצומה, סליחה, שקורית להקמת בריכה עירונית ליד גן הכובשים בתל אביב, והעיר מלאה ביוזמות, כי כנראה כולם מריחים דם ובחירות.
כן, אבל אתה יודע, יוזמות של אזרחים, של תושבים, של אנשים, זה דבר שאנחנו הכי 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 אוהבים.
אם ישתמע ממני ציניות, זה רק ישתמע ממני.
לא ישתמע ממך. קמפיין מימון המונים של העמותה נגד המגדלים בכיכר אתרים, גם עמותה שנלחמת גם על הים וגם על קו החוף וגם על העתיד של הכיכר העמוקה והחבולה הזאת. ואני חייבת לציין שהעבודה של העמותה הזאת נותנת כאן פייט מאוד יפה למאבקים חברתיים מהסוג הזה. גיבבק, באתר של גיבבק נמצא קמפיין מימון ההמונים שלהם, אתם רוצים לתמוך כספית או בכל דרך אחרת.
וגם כדאי שתחפשו, אם כבר אנחנו ביוזמות ודברים מקומיים בתל אביב, את כל הדיונים בעד ונגד האוטוטל, זה מאוד מעניין ואנחנו גם נתעמק בזה בקרוב אני מניח.
עכשיו ממש שנייה לפני ערב ראש השנה יש לנו אירוע של אירוע מחירה של קוצ'ינטה, שזה נשים אריטריות שעושות סלים ועוד דברים כדי לפרנס אותם. זה בעצם אירוע שהוא גם מחירה של דברים די מהממים, אם יותר לי להעיד, כי קניתי אחד כזה בשנה שעברה, וכל העיתונים שלי נמצאים שם, וגם עוזרים למבקשות המקלט. זה יקרה בשבת, 9/8, הפרטים בעמוד האיבנט של האירוע.
ויש כנס משפטניות של השדולה.
כן,
רוצה לספר לנו על זה טיפה?
רוצה, כן, הנה. הכנס מתקיים בשישי בספטמבר, בשעה 8 בערב, במוזיאון תל אביב, אולם אסיה. זה השקה, שדולת הנשים בישראל מזמינה להשקת פורום המשפטניות של שדולת הנשים ברשותה של עורך דין ברוריה לקנר. צריך להירשם, גם יש לזה באיבנט בשדולת הנשים, אפשר למצוא, וצריך להירשם לזה, לדעתי זה גם בתשלום, אבל זה משהו שאמור מאוד לקדם את הנושא הנשי והמשפטי.
החברים של שומרי הבית שפועלים באמת ללא הפסקה בתקופה הזאת וכבר עשו מספר הפגנות, אחת, לא אחת אבל כמה מהן גם בתל אביב, מתארגנים לקראת הפגנת ענק שהם הולכים לערוך בראשון בספטמבר. בינתיים יש להם המון כנסים, שיחות, חוגי בית, כל מי שרוצה קצת להבין עוד טיפ טיפה על המאבק המאוד חשוב שלהם באסדה, יכול לחפש אותם בפייסבוק שלהם, או אצלנו ביומן האירועים, אצלנו במקום הכי חם בגיהנום.
כן, זה באמת, אני חייבת להגיד ככה, זה שאני לא מפסיקה לשתות מהשיטת עבודה שלהם, זה נורא מזכיר את המאבק הגז בקיץ שלפני שנתיים, נכון. שפשוט אנשים לומדים, נכנסים ויוצאים ולומדים אחרים, זה מדהים. ולסיום, בעתיד הלא מאוד רחוק, יש את כנס סוציאליזם 2018, יש אנשים שאני ביניהם שמאמינים שסוציאליזם הוא התרופה לכל החולאים, לא מרגיש טוב, כך סוציאליזם יהיה בסדר. הרעיונות הנחוצים לקידום המאבקים לצדק חברתי ושלום, ועל הדרך המעשית לקדם אלטרנטיבה סוציאליסטית במאה ה-21. האירוע הזה שאנחנו עוד נדבר עליו, יהיה ב-27 עד ה-29 לספטמבר 2018, מכללת מנשר בתל אביב. יש כבר מכירות מוקדמות, יש עמוד איבנט והכל.
נשמע מבטיח, נשמע
כן,
מבטיח.
כן, בסדר, נגיע לשם, הבנתי. עבר כן. הזמן שלנו, נכון?
בדיוק, בדיוק.
אז יאללה, זהו להיום, ותזכרו שקורים המון דברים, ושזה באמת קיץ לוהט, וגם שאוגוסט עוד מאוד נגמר, אז תפסיקו להיות פסימיים, ותשלחו לנו בבקשה אירועים ליומן, ותעדכנו את עצמכם כדי שתדעו להגיע, והכל בסדר, וזהו. ועכשיו נגיד תודות, ברכות, שלום ולהתראות. תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם לתוכנית. בקרוב מאוד היא כבר תחכה להזנה חוזרת נוספת, לשלוח לחברים באתר הקצה ובאתר המקום הכי חם בגיהנום. תחפשו אותנו בגוגל כדי לעקוב אחרינו כל השבוע. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא ברביעי ב-11 בבוקר. ועכשיו נגיד תודה לכל מי שעזרו לשידור הזה לקרות. תודה רבה לעורכת בחופשה עירית דולב, לעומר סנש, לאוריקה דישאי, למכללת BPM, ספיר כהן, חורכה כהן, בר זוודה, קואמי, ניר לימור. תודה לצוות המקום הכי חם בגיהנום, חיים ארזה ושרון שפורר. הפיק אותנו בר פלג, בר תודה.
האמת שלצידי פה היה מפיק אחר, רוזמיר, תודה רבה גם לך. וזהו, כן.
נזכה להגיד את שמו גם בשבועות הקרובים.
אמת, אמת ויציב.
תודה שהייתם איתנו, נשתמע בשבוע הבא, אותו שעה, אותו מקום.
אין לכם ברירה.
עד כאן. המקום הכי חם בקצה.